אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס 104.9 ו-105.3 FM. תוכנית הקולינרי שלנו, אירה וקסלר וחן עוז, נמצאות איתנו, וגם כמובן שירי כץ. שלום שירי.
שלום רונה גרשון תלמי.
שלום שלום.
אפרופו כל התדרים שציינת, רק רציתי להזכיר שהתוכנית שלנו עולה גם לאתר הפייסבוק של כאן תרבות, ובשבוע שעבר שיתפתי את התוכנית הזאת גם בעמוד הפייסבוק שלי, ראיינו את לילך ספיר, ראש מטה המאבק של איגוד המסעדות. הוספתי לפוסט, אף פעם לא היה לי כזה רעיון פוליטי לפני פיצוץ, וכל מי שהופתע מההפגנה במוצש, מכמות המפגינים והזעם שלהם, מי שהזין לתוכנית ידע בדיוק לקראת מה הולכים.
נכון. זה, נכון? זה, תשמעי, זה, לדעתי זאת רק ההתחלה, אבל בואי ונראה, כי באמת לא פשוט המצב. אז אנחנו נדבר גם על מצב המסעדות, גם נשמע מה זה פאטה שכולם מדברים עליו, נדבר עם לונה מנצרת, וגם נדבר על סיפור התחינה, הכל כך חזק שקורה עכשיו, תחינת אל ארז, ונדבר עם ארז קומרובסקי, עם השף ארז קומרובסקי ממצפה הימים, ועוד אנחנו מיד מתחילות. תחינה שירי.
כן, כן, ג'וליה זהר, אני חושבת שאומרים כך, נכון? כן. זהר, מתחינה אל ארז, היא חברת המזון הערבית הראשונה בישראל שתמכה באופן פומבי בקהילה הלהט"בית. היא תרמה להקמת קו סיוע וקשב ללהט"ב ערבים וערביות באגודה למען הלהט"ב בישראל, כדי שיוכל לתת מענה גם בשפה הערבית.
ולמעשה, היא סופגת מצד אחד המון אש של העניין הזה, בעיקר בחברה הערבית, וקריאה לחרם צרכני מסוים.
שזה איום מאוד גדול.
שהוא איום מאוד גדול, ומצד שני, אני גם רואה אהדה גדולה לצד הזה, וחברות ויחידים אומרים, אנחנו מעטה נקנה רק תחינת אל ארז. רצינו לבדוק קצת את החיבור הזה בין פוליטיקה, בין אמירות פוליטיות לבין קולינריה, שאנחנו לצערי ממעטות לראות אותו כאן בארץ, ומצאנו לנכון לדבר עם השף ארז קומרובסקי, מי אם לא הוא, שלום ארז.
נעים מאוד, אלן.
נעים מאוד.
רגע, אבל רק לפני הכל, נזכיר שלמרות השם אל ארז, אין לך קשר לתחינה הזאת.
לא, לא. לצערי, לצערי.
נכון, זה היה יכול להיות דווקא נחמד.
אני מת על התחינה הזאת.
נכון, אז תשמע, קודם כל, אני, כאילו מיותר לשאול מה דעתך על העניין הזה, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, מה אתה אומר על כל הפרשה הזאת? היא מפתיעה אותך?
לא, היא לא מפתיעה אותי. אני חושב שבאמת, א', שפו לג'וליה, שלא פחדה להזדהות, אבל את יודעת, כמי שהיה חי בסן פרנסיסקו מספר שנים, וראה את הגיי פרייד עם פלטפורמות של חברת החשמל המקומית, וחברות הביטוח, וחברות ביטוח, וכל הבנקים וכל הזה, אני יכול להגיד שזה מדהים כמה מעט הזדהות יש לחברות מסחריות עם פוליטיקה פה בארץ, וחבל שכך.
ועד כמה לדעתך באמת הצהרות כאלה, בעיקר בתחום הקולינרי, הן יכולות להשפיע, עד כמה יש להם משמעות? אתה בזמנו, כשהיית שותף בלחם ארז, אפית לחמניות בצורת כף יד ומחרת אותן כדי לגייס כספים לאגודה לזכויות האזרח.
רגע, ואני רוצה להפתיע אתכם וגם להשמיע משהו, תקשיבו לזה.
היום כל שקל שתתרמו לאגודה לזכויות האזרח שווה שניים. אז למה אתם מחכים?
נכון.
שלום, מדבר
אליי.
כמה?
נכון.
זאת אומרת, אתה מעטים שכן עשו את זה, ארז. עכשיו, אנחנו לא תמימים, אנחנו מבינים, אני מכירה את זה מהתחום של אומני המוזיקה, אני יוצא לי פה לעבוד ברדיו עם כל מיני זמרים, כן. שברגע שהם זורקים איזו אמירה פוליטית הכי פר ובוא נגיד מתחום המזון, הכי מינורית שאפשר, יש להם ביטולים להופעות. זה קורה בארץ. עכשיו, אני חושבת ששפים, גם ככה מצבם קשה, אומרים, למה לי להיכנס לשם בכלל?
כי לא צריכים לפחד. פשוט לא צריכים לפחד. צריך, אנחנו אזרחים, לפני שאנחנו אנשי מקצוע, אני חושב, ואולי יש דברים יותר חשובים מכסף. ואני חושב ש... אנחנו חיים בדמוקרטיה, ואנחנו, את יודעת, הגיע הזמן שנביע את דעתנו, ללא פחד וללא מורא.
אתה חטפת אש, או מישהו אמר לך משהו אז בזמנו, כשעשית את הפרסומת הזאת עם האגודה לזכויות האזרח?
היו כמה אנשים שאמרו לי, אבל אתה עושה לעצמך נזק. אני לא חושב שעשיתי לעצמי נזק, אני חושב ש... בטח שבמקרה של אגודה לזכות האזרח, את יודעת שזה לחלוטין, את יודעת, משהו שהוא לא פוליטי.
כן, אבל אתה יודע שפה בארץ אפילו זה עניין מורכב, כי זה מקושר בדרך כלל לשמאל, הרי אנחנו, בתוך ארצנו אנחנו חיים.
כן, 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 אין ספק. אני לא מפחד, אני אומר לך שוב, אני חושב שאנחנו נטיב לעשות כולנו אם נביע את דעתנו בצורה חופשית וננסה לתרום מילימטר למען חברה יותר בריאה, יותר דמוקרטית.
אבל תראה, יש לזה מחיר. בוא נראה עכשיו את ג'וליה, הימים יגידו מה יקרה עם תחינת אלה, אז אני לא משערת שהמפעל הנהדר הזה יקרוס עכשיו. מצד שני, יש קריאה...
ג'וליה רק תרוויח מזה.
היא רק... זאת השאלה, אז אתה בטוח? כי כן, יש חרם בחברה הערבית לא קטן. מצד אחד פרסום גדול לתחינה, מצד שני, לא יודעת. זאת אומרת, יכול להיות שיהיו גופים שהפסיקו לעבוד איתה.
ג'וליה קיבלה בניו יורק טיימס היום כתבה ענקית. ג'וליה תרוויח מזה, אני חושב שהיא אינטליגנטית אש, ואני חושב שכל הכבוד לה, וכן.
אתה חושב שהיא התכוונה לרעש הזה מהיכרותך איתה? זאת אומרת, היא רצתה לתרום, זה ברור. אני משערת שהיא רצתה שזה לא יצא ככה החוצה והתפוצץ.
אולי מתן בסתר, שזה גם לגיטימי.
לא יודע, אין לי מושג, לא דיברתי איתה באופן אישי, אז אני לא יכול לתת.
אוקיי, עכשיו כל העניין הזה, תשמע, אני ושירי כאן דיברנו, שירי ואני דיברנו לפני השידור, ואמרנו שכל העניין הזה של בעצם להבין כמה כל דבר שיש לך בצלחת או שאתה קונה בשווקים, יש לו משמעות. זאת אומרת, זה משהו שכאן בארץ כמעט לא מתעסקים איתו. העניין הזה של כל בחירה כזאת יש לו משמעות, האם קנית משהו שהוא מהשטחים או לא מהשטחים, האם אתה קונה בדץ או לא בדץ, האם אתה קונה מסוחר קטן או לא סוחר קטן, לא מתעסקים עם זה כאן. עכשיו אני אמרתי לשירי, אפשר להבין את זה, אנשים אומרים, די, כל היום יש לנו פוליטיקה בעבודה ובבית ספר ובבחירה של החינוך ובבחירה של חברים שלנו, ואז כשזה מגיע לצלחת הקורנפלקס, אנשים אומרים, צרו לי משם, כאילו, תנו לי לאכול את הקערה שלי בשקט. אתה יכול להבין את זה?
אני גם יכול להבין את זה, כן. אוכל זה גם אסקפיזם, ואני לא חושב שצריך לעשות את הפוליטיזציה של אוכל כדת. אני נגד זה, אני חושב שצריך לשמור גם את התמימות של האוכל ואת ה... את יודעת, לאכול אוכל כטעים לא טעים. אבל כן, את יודעת, יש הרבה סוגים של אנשים בעולם, וזה לגיטימי שיש אנשים שכן מתייחסים לזה, ויש אנשים שפחות מתייחסים לזה. אנחנו לא כולנו מקשה אחת. לא הכל צריך להיות פוליטי, אבל הכל פוליטי. אז זאת אומרת, יש אנשים ש... במצד שני, יש אנשים שהם יותר מודעים, שהם יותר חיים לפי זה, ויש אנשים שפחות. זה לגיטימי באותו אופן.
זה לגיטימי, אבל יש לזה שוב, תראה, עכשיו מה שקורה עם תחינת אלה, אז אני חוזרת אל הסיפור הזה. אם הרבה צרכנים ילכו לקנות רק את תחינת אלה, אז כאיזשהו עוד של הזדהות, אז תחינות אחרות ייפגעו. סתם אני זורקת פה הר ברכה, תחינת ירושלים, לא חסרות תחינות כאן בארץ לשמחתנו. אז גם בבחירה הזאת לכאורה יש מורכבות, זאת אומרת, אני מביאה סולידריות עם אחד, ומה יקרה למפעל השני? הסיפור הזה הוא סיפור נורא מורכב, ארז, זאת אומרת, אוכל ופוליטיקה, זה, וואו, זה כל כך מורכב.
אז מה את רוצה להגיד בזה? זה השאלה.
שמה עושים עם זה? מה עושה? לא, באמת, כאילו, הנה, עכשיו כולנו עומדים מול הדילמה הזאת. האם אני הולכת מחר וקונה רק תחינת אל ארז? זאת השאלה, אולי נפרוט את זה לשם.
כל אחד שעומד מול המדף יעשה את חישוביו, אני חושב שיש הרבה אנשים שיעשו בדיוק ההפך, ויש יותר אנשים, אני מקווה, שיותר יקנו את תחינת אל ארז בגלל ההזדהות שלה. את יודעת, כגן אני יכול להגיד שאני ממש מוריד לה את הכובע. אז אני חושב ש במודע או לא במודע, תמיד שאנחנו עומדים מול המדף, אנחנו, יש לנו את החישובים האלו במוח. וזה קוראים לזה שיווק, דרך אגב.
נכון.
זה לא רק תמים.
ברור שזה לא רק תמים, לא. היו לא מעט אקטים כאלה בעבר, שגם גרמו למותגים ולשמות לעלות. הרבה פעמים זה קורה בחומוס ותחינה, אגב, חשבתי על זה אתמול, בעיקר חומוס, שיש קרבות האוכל מאבו שוקרי המקורי, הלא מקורי, השני, השלישי, עד כל מיני אחרים, ששם יש איזה קרב. אבל מוזר לי קצת, ואני אגיד את האמת, אני שומעת אותך, ודיברנו איתך בעבר, ואני קצת בדרך כלל רגילה לשמוע אותך מאוד ערכי, כי ככה מאוד זועם. ופה נדמה שהסיפור הזה של אוכל ופוליטיקה, אתה לא קם על הרגליים האחורית, אתה לא אומר, רגע, למה אנשים לא מספיק מתעסקים בזה? דווקא נדמה לי שאתה בסדר עם זה, שזה ככה בדרך כלל לא מנת חלקנו.
אני אגיד לך, משום ש... אני, הגישה שלי לאוכל היא גישה מאוד, אני מבשל מהבטן. אני מבשל רגשי. ואני לא בן אדם פוליטי באוכל.
לא? זה לא מוזר, אבל כי הרי יש גם דיון מה זה אוכל ישראלי, והאם גנבנו את האוכל הפלסטיני.
אבל גם להגיד את זה בתור אדם שכשכתבת בתחילת דרכך תורי אוכל להעיר, העלית המתכון למנת חזיר ביום כיפור, זה אתה כן פוליטי. לא?
כן, אבל זה, את יודעת, מין, כן, אבל כשאני אוכל את ה... את ה... אני יודעת, שמן זית, שמן זית שלי אני בוחר לפי הטעם, לא לפי הפוליטיקה של האנשים שמייצרים אותו. אוקיי? כשאני אוכל, אני יודע, מלח, אני לא שואל את עצמי האם הבן אדם הצביע לזה או למישהו אחר. אני באופן אישי, אני לא מאוד פוליטי באוכל, לא. אבל בהחלט יש דברים שאני לא עושה, כן.
מה למשל?
אני לא נוהג לקנות דברים שמעבר לקו הירוק.
אוקיי. אבל אולי זה באוכלנו שאנחנו כחברה שכל כך מתעסקת באוכל, באמת, אנחנו הרי מתעסקים המון המון, בין אם בתוכניות הטלוויזיה שאנחנו, כל ערוץ שפותחים בערב יש לו איזה תחרות אוכל, בין אם באמת אנשים שהפו עכשיו בקורונה בלי הכרה והפכו להיות האופים הטובים ביותר בעולם. יכול להיות שאנחנו קצת מפספסים פה את הדיון הזה, שהוא חלק מהמהות שלנו, של פוליטיקה. אתה אומר, אני לא מכניס פוליטיקה לאוכל, אבל אולי אנחנו לא בסדר שאנחנו לא עושים את זה. אולי אנחנו שוב מתחמקים כאן מלעמוד מול פניה של המציאות וקצת לעסוק במה זה האוכל שלנו, מה לא שלנו, מה נכון, מה לא נכון.
אבל כל הזמן מתעסקים עם זה, כל הזמן מתעסקים עם זה. זה כאילו, זה הבון טון היום. להגיד גנבנו או לא גנבנו. ואפרופו זה, דרך אגב, אני חושב שהאוכל הוא לא של אף אחד. אוקיי? הוא מאוד 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 חשוב לי לא להכניס דווקא לאומנות לתוך האוכל. לא להכניס, שם מאוד 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 חשוב לי לא להכניס פוליטיקה לתוך האוכל. משום שזה באמת מגיע לרמות שבהם האוכל מקבל טעם לוואי. ואני, חשוב לי שהאוכל יהיה טעים. חשוב לי לתת הרגשה נעימה שאני מאכיל אנשים. עכשיו יש אופנה מאוד גדולה באמריקה עם הפוליטיקלי קורקט שלה, כן? הכל לעשות פוליטי. ולא יודע כמה זה...
אבל אומרים, הנה, אני אצג רגע את הצג את השני, ואני אזכיר את השם נוף התמנה, אבל אני לא מדברת בשמה, שלא יובן. שפים כמו נוף, שמביאים טיעונים, ואומרים, אבל אנחנו נפגעים, כי בעצם האוכל שלנו, שהסבתא שלנו בשלה, פתאום מציגים אותו בעולם כאוכל ישראלי של כל מיני שפים שבאו ממקומות...
אבל גם נוף התמנה היא ישראלית, אני לא מבין. היא גם ישראלית. זה גם ישראלי. אנחנו לא מדברים על אוכל יהודי, אנחנו מדברים על אוכל ישראלי. זה נורא נחמד להיות עם תעודת זהות, אבל כשלא נוח להגיד אני לא ישראלי. נוף התמנה היא ישראלית.
זה אותו דבר אתה אומר. זאת אומרת, אותו סל.
אני מאמין שישראלים זה גם ערבים וגם נוצרים וגם מוסלמים וגם יהודים וגם צ'רקסים. וגם רוסים, כן? כולנו ישראלים, כולנו ישראלים.
טוב, נכון? תשמע, אנחנו כמובן בעד, והלוואי וכולם היו מדברים כמוך, ואז הכל היה נורא פשוט, כאילו פשוט אומרים, זה הכל שם, זה בסדר.
כל אחד צריך לעשות את המילימטר שלו, זה מה שהתחלתי ואמרתי. שכל אחד צריך לעשות את המילימטר שלו, וכן, ואני מקווה שככה אפשר, יהיה אפשר לייצר חברה יותר, יותר, יותר נעימה אחד לשני, נכון?
לגמרי.
אני יכולה לשאול רגע, לצאת מהנושא ולשאול, מה אתה עושה בימים אלה?
אני? וואו.
כן.
אני, קייטרינג, לצערי, סגרו אותנו, אז אנחנו, לצערנו, הוצאנו את כולם לחלט, וזו קטסטרופה מאוד גדולה, כי אין אירועים עכשיו. אבל יש סדנאות בישול, ויש בוסטן, ואני בניתי את הקונספט של הקולינרי של מצפה הימים, אז אני גם שם. ויש עוד איזה פרויקט בדרך, אז אני יודעת, ידיים מוסות, מה שנקרא.
אז אתה בטוב?
כן, זה הרגשה טובה, הרגשה אופטימית?
אני בגישה אופטימית, כי אני חושב ש... תודה, צריך לראות את הטוב בסיטואציה, כי אין לנו שליטה עליה.
גם בקורונה. אז טוב, שף ארז קומורובסקי, תודה רבה על השיחה הזאת, ובאמת, אני זכור לי מג'וליה, שהעליתי אותה פעם לשידור בחג המולד, יש לה איזה קוקטייל עם טחינה וויסקי, היא סרבה, היא לא נתנה את המתכון המדויק, אבל שמעתי שזה אחד הדברים הכי טעימים, אז סתם הזכרתי בזה פתאום. כן, 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 לגמרי, לגמרי. אז טוב, תודה רבה וימים טובים. להתראות. אנחנו כאן בסרוויס, שירי כץ, ואנחנו, לפני שנמשיך הלאה, אני רוצה להגיד לך שבאמת, אני חושבת שהרבה פעמים הסיפור בשבילי בתוכניות האלה, הוא הסיפור של מה יש בצלחת, כי זה באמת, אנחנו מגישים ארוחת ערב, אני מגישה לילדים שלי ארוחת ערב, ולא חושבת אף פעם איפה הגיעו הירקות לשם, ואנשים הולכים ואוכלים במסעדות, ולא בודקים מה הסיפור של המסעדה. וצריך למצוא את זה דרך אמצע. אני זוכרת שפעם דיברנו פה על סלואו פוד עם מיכל לוית, ומיכל סיפרה שהיא הולכת בשוק הקרמן, אחרי שהיא הייתה בהרבה שווקים באיטליה, והיא ממש מדברת עם הסוחרים. זאת אומרת, מאיפה הגיעה החסה הזאת? מי גידל אותה? על איזו אדמה? איך קוראים לאשתו של החקלאי? במובן מסוים, היא עשתה את השיחה הזאת כדי להבין לאיזה סיפור היא מתחברת. אז לא תמיד יש לנו את הזמן והשירות לעשות את זה, לדבר עם המוכר בשוק 10 דקות שיחת חולין, אבל אני חושבת שכשנתחיל לחפש מאיפה מגיע האוכל או מי גידל או למי בעצם שילמנו, נגלה המון דברים מעניינים, והרבה פעמים זה מה שאנחנו מנסות לעשות כאן, לפרוט את הדברים האלה לפרוטות.
אני לגמרי מסכימה, ואני חושבת שיותר מזה, בתקופה הזאת, התקופה של הקורונה, היא נורא שינתה את התהליכי חשיבה, אכילה,
נכון.
את הסגנון שבו אנחנו אוכלים. שבוע שעבר דיברנו על, על היעלמות שולחן המזה, שפחות מגישים המון המון מזטים קטנים לשולחן, כי זה,
סלטים קטנים,
כי זה עלול
כן.
לבזבז את חלק מהאוכל, וזה עלול לעלות הרבה כסף, אז פתאום אתה מזמין רק סלט אחד קטן. זה נורא משנה את החשיבה, ואני חושבת שחלק מזה, זה איזושהי מנה שהפכה לנורא אופנתית, ונורא כולם פתאום מתלהבים ממנה, וזה מנה שאף אחד כמעט לא שמע עליה בעבר.
נכון.
שרון בן דוד כתבה על המנה הזאת בטיים אאוט, כתבה גדולה, והיא הופתעה לראות תורים ביפו סביב המנה הזאת, באמת מספר מקומות שמוכרים אותה, ומה הסיפור של המנה הזאת שאולי אף אחד אפילו לא יודע להגות את שמה כמו שצריך. ואנחנו בתחקיר, את יודעת, נוקב, הולכות לבדוק את זה עם לונה זרייק ממסעדת לונה בנצרת.
שלום לונה.
היי, מה שלומכם?
מצוין, מה שלומך?
איזה כיף שאתם בוחרים מנה שהיא אהובה עליי ברמות שאת לא מבינה.
וואו, אז תספרי לנו מה זה פאטה.
אני אצטט קודם כל משפט מאוד חשוב שאת אמרת, מה יש בצלחת. אז פאטה זה בדיוק מנה שמושכת אותך, מעוררת את החושים שלך ומעוררת את המחשבה שלך לבדוק מה יש בצלחת. אני אתחיל כך, שלא אעריך את הדבריי. קודם כל, הפאטה היא מנה ותיקה מאוד. היא, אפילו יש גרסאות שמדברים, יש גישות שמדברים על כך שהיא מהתקופה הפרעונית, שהיו מגישים אותה למלכים הפרעונים, אחר כך שייכו אותה לתקופה הפאטמית, ובסוף, בתקופה, במודעות של כולנו, היא נתפסת עם המטבח הסורי הגדול. עכשיו, פאטה מגיעה מהמילה איפטפט. פאטה זה לעשות לקחת את הלחם ולעשות ממנו קרעים.
אהה,
לבצוע את הלחם.
כן, זה מגניב. כי למה זה מגניב? קודם כל, כי זה נותן חוויה בצלחת עצמה. אז זה לא משעמם. ואת הקריספיות שצלוח הצלחת, הם שילוב הרטבים שמשלבים שם.
איזה רטבים?
זהו. אז הפתי יש קטגוריה ממש ממש שלמה. אני חושבת, היא מתחילה בעממיות, בצלחות עממיות, שזה פתי חומוס, ויכולה להגיע עד פתי בשר, פתי קרעים, שאני אסביר לך מה זה, ופתי קבב. הבסיס, כאילו, מה שמאחד בין כולם, זה השכבות, שהקרעי הלחם הם הבסיס, מרטיבים אותו בשני סוגי רטבים, או המים של הבשר עם שום ולימון, או רוטב של טחינה מדוללת עם יוגורט ושום. אם אנחנו מדברים על הפתי...
וזה רטבים חמים, נכון? מגישים את המנה הזאת חמה.
המנה הזו, אני עושה אותה כשבאים אליי אורחים, אני יודעת היא מלחיצה, כי את חייבת להקיב אותה על המקום. כי אם לא, אז הלחם סובג את הרטבים, ואז היא משעממת, והיא לא קריספית, והיא לא מיוחדת. על המקום עושים אותה, גם במסעדה שלי, כשמחליצים הזמנה, אז על המקום עושים אותה. אז אם אנחנו מדברים על, על הפתי חומוס, פתי חצילים, מטיבים את הלחם בטחינה ויוגורט. אם אנחנו מדברים על פתי של קראין, שזה הבשר של הרגליים ושל הראש של הכבד, אני יודעת שזה נשמע מוזר, כי גם המנה הזו היא נתפסה בארץ אצלנו, קשורה רק בחומוס ורק בחצלים, והיא קטגוריה כל כך, כל כך, כל כך רחבה, שעושים ממנה כל מיני סוגים. אז אם מדובר בבשר, אז מרטיבים אותה במאה הבשר עצמו עם שום ולימון.
תגידי רגע משהו. אז בעצם מה שהיה לנו עד עכשיו זה קרעים של פיטה, שאת מתגנת אותה קודם, נכון? איך את עושה שהיא תהיה קריספית?
אני מתגנת.
מתגנת בשמן זית?
אפשר גם בשמן חמניות, אפשר בשמן זית, לא קשור.
ואז את בכלי כלשהו, כלי גדול, נגיד כמו קערה או משהו כזה, רצוי אולי אפילו שקופה שיראו את כל היופי בפנים.
שקופה שזה יגניב, כן.
כן, את שמה את הפרוסות של הקרעי פיטה, ועליהן את מתחילה לרום רטבים כמו רוטב יוגורט חם עם טחינה.
נכון,
או
נכון.
רוטב של...
גם רוטב עגבניות.
או הציר של הבשר שבישלת, או רוטב עגבניות. עכשיו, אני רק שאלה קטנה, בכל זאת אני חייבת לברר, כשאת מחממת את היוגורט, איך את עושה שהוא לא יתפרק?
אני לא מחממת את היוגורט.
את לא מחממת אותו.
זה שילוב של דברים חמים עם דברים קרים. זה גם מה שמשאיר את החוויה.
אז גרגרי החומוס יהיו חמים והלחם יהיה חם?
החומוס חייב להיות חם. היוגורט לא חייב להיות חם. בפתי של הקרעין, של הבשר, הכל חייב להיות חם, זה תלוי. כאילו לכל מנה ויש את התנאים שלה. בפתי חצלים משלבים גם רוטב יוגורט, רוטב עגבניות. עם בצל ושום, שזה גם מעשיר את החוויה.
נשמע מצוין. תגידי רגע, זה אוכל של בית, או שזה אוכל שיוצאים החוצה כדי לנגב כמו חומוס?
תלוי. וזה נתפס אוכל רחוב, בוא נגיד בסוריה, ובמדינות ערב מסוימות, זה נתפס כאוכל רחוב פשוט ממש. היום הוא נתפס יותר כמאכל עם מעמד יותר גבוה, ואז איך גם משלימים את המעמד שלו, כששמים עליו את הסמני, הבלדי הרותחת, עם צנוברים.
שסמני זה בעצם החמאה המומסת בלי השומן, נכון?
נכון, חמאה מזוקקת ממש, ומוצאים ממנה כל הנוזלים ממש. מרוכזת, ואז יש לה טעם מאוד מאוד טעים ומיוחד.
וצנוברים?
וצנוברים מעל.
צנוברים כלואים או טריים? איך את שמה?
את קולטת אותם בתוך הסמנה.
וואו, אוקיי.
את מתגנת אותם, סורי. את מתגנת אותם בתוך הסמנה, ואז את שופכת אותם בסוף מעל.
לונה, אנשים מתעלפים פה באולפן בינתיים.
אתם נגעתם לנקודה שאני, למנה שאני מתה עליה.
וואו.
ואז אני מתלהבת כשאני מתארת אותה ממש.
יש לך אותה במסעדה דרך אגב?
כמובן.
עם חצילים, עם חצילים.
כמובן, הרי אחרי המסעדה שלי כל הרעיון זה להציף ולהעלות מנות שהן לא נחשפנו אליהן באוכל הערבי. כולנו... היינו כל הזמן דבוקים עם הפלאפל ועם החומוס ועם השווארמה, ואנחנו נותנים חשיפה למנות שהן עמוד שדרה במטבח שלנו.
תגידי, אבל זה מנה שאפשר גם לעשות אותה בצורה מאוד, בתקציב מאוד נמוך אם אני צריכה בבית. פיתות מתמול, גרגרי חומוס, קצת יוגורט או משהו, אני יכולה לעשות, נכון, בתקציב מאוד נמוך, וזה היתרון של המנה בזמנים כאלה.
מאוד נכון, מאוד נכון. זו מנה שנחשבת שמתאימה לכל תקציב שאת רוצה לבנות ולעשות, ודווקא היא משתלבת עכשיו מאוד טוב עם התקופה של, של הקורונה.
זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, לונה. כן. למה עכשיו? זאת אומרת, הרי אנחנו כולנו כל הזמן חושבים שחומוס זה פסגת, בישראל מאוד אוהבים את החומוס.
רגע, לא חושבים, זה נכון. זה נכון. בואי נתחיל מזה, אוקיי.
כן. פסגת הקולינריה הלבנטינית, הערבית, אבל פתאום אנחנו מגלים, רגע, יש פה מטבח שאנחנו מפספסים, זאת אומרת, אנחנו בעצם, אני מדברת אנחנו, אני מדברת עליי, בסדר? לא הכרתי פאטה לפני. אז מה פתאום עכשיו הוא ככה פתאום כולם מדברים עליו? יש לך איזה הסבר לזה?
כמובן. אני חושבת שקודם כל לא נתנו לעצמנו הזדמנות לבדוק ולאהוב מה שיש. כי כשאת נותנת את ההזדמנות הזו, את חוקרת ואת גאה ואת נותנת מיקום למנות האלו ואת מציפה אותן. הרי גם אצלנו במגזר לא נפתחו הרבה מסעדות שעשו חטיפה ממש למנות חדשות. גם אם פתחו, זה היה משהו מאוד מסורתי של מזיתים ושל על האש ושל חומוס ושל פלאפל ונתקענו שם. וזו הסיבה שאני אישית הייתי טעונה כל הזמן, אני אמרתי, אבל אנחנו יותר מזה. גם מבחינה טבעונית, גם מבחינה מודרנית, גם מבחינת גיוון, המטבח הזה עשיר ואפשר לעלות אותו ולראות את הפן המודרני במטבח הזה, בלי להיות כל הזמן באותם שילוב של טעמים ושל צלחות. והפתה היא אחת המנות שקופחה, ובתקופה האחרונה לשמחתי דווקא היא לוקחת תשומת לב ממש, כי היא גם מבחינת מבנה שלה, היא קצת, יש בה פן אירופאי, אם אנחנו חושבים על המנות שהן לייר, שהן שכבות.
כן, לזניה, כן. כמו לזניה. ממש כמו לזניה, נכון, או נכון, מוסקה, נכון, או משהו
נכון,
כזה, כן.
נכון, ואני הבנתי גם שהיו ימים, שהיו תקופות שהחליפו את הלחם, קרי הלחם, באורז. אבל אותו קונספט של שכבות
ורטבים. שמה, אורז מבושל, אבל אז הוא לא יהיה קריספי, הוא יהיה
נכון,
אורז.
נכון, כן. נכון, אבל כאילו פחמימה. כי פחמימה mm-hmm. בתוך כשילוב, כנטרול של הטעמים, השתמשו חלק, כן השתמש באורז.
עכשיו, את יודעת, זה גורם לי לחשוב מה עוד מפספסים. אני ישר חושבת על, וואו, זאת אומרת, כאן בישראל אנחנו יודעים, אנחנו, שוב, החברה היהודית בעיקר, אני לא מדברת עלייך, את בטח יודעת הכל מהבית. איזה מנות עוד אנחנו לא יודעים שהן שם והן מדהימות?
אני בכינוכים, למשל, אני חושבת שיש המון כינוכים שעדיין לא לקחו את המיקום ואת הכבוד שלהם. למשל, אני מוכרת אצלי את האושטה. עכשיו, כל זמן שאני אומרת אושטה, לקליינטים כאילו מסתכלים עליי, מה זה אושטה? אם אני אומרת להם קיימק של הטורקים,
זה יודעים.
אוקיי, כן, הבנו. ואז מדליק לי מנורה אדומה, ואני אומרת להם, כאילו, האושטה היא בסיס בכינוכים שלנו, ואני אפילו זוכרת שהפירוש שלה זה הקרום של החלב. ואני זוכרת בילדות שלי, אבא שלי היה, היינו מרתחים את החלב בתקופה מסוימת, ואז את השכבת הקרום הזו, היה משלב אותה עם סוכר, והביא אותה לאמא שלי ככינוח. ולכן אני, יכול להיות שאני גם רגשית קשורה למנה הזו, אבל היא מנה מדהימה. ואם את מדברת על הכינוכים של המטבח שלנו, כולם אומרים, כנאפי, בעלאווה, בורמה וזהו, כאילו אנחנו מוצפים.
עכשיו יש גם את לילות בירות שפתאום מתחילים לדבר עליו.
כן, שם, אני, בגלל שאני הייתי חשופה למטבח הלבנוני, הסורי, דרך דודה שלי שגרה ברבת עמון, שתי דודות, והיא תותחית בקולינריה, ואז כל הזמן, אני 30 שנה ואני יודעת לעשות את הפתי, ופתי קבב, וכל מישהו ביקר אצלי בבית, הייתי עושה את המנה הזו והייתי נותנת לה את הכבוד שלה. אבל כנראה, אנחנו היינו בשלב, לא יודעת, או היינו פסיביים, או לא חיפשנו, או לא היינו גאים במה שיש לנו מבחינת גיוון ומבחינת סוגי מנות. אני חושבת שדווקא זה נותן ראייה לא משעממת, וזה גיוון, וזה יפה, ולפעמים את מוצאת מנות שהן כן מחברות אפילו, מחברות בין תרבויות, ומביאות זהות ואהבה בין אנשים, בין לשלב את התרבויות במאכל מסוים, ולקרב אותם במאכל מסוים.
זה נורא משמח, המילה הזאת, גאווה שאת אומרת כל הזמן, היא ממש גורמת לי לחייך. איזה כיף, כאילו, להיות גאה באוכל שלך. זה תחושה מדהימה, כאילו, זה שיש לך כל כך הרבה דברים להגיש, ואת כל כך מרגישה שהם טובים באמת.
כמובן, כמובן.
לונה, את כבר הרבה שנים במטבח, במסעדנות, נכון?
כן, כן. אני זו השנה ה-13 שלי במסעדנות, אבל אני מאמינה בדבר אחד. אוכל זה אומנות. כאילו, כמו שיש בן אדם צייר, שיש לו חוש לצייר, זה האוכל. אוכל, או שיודעים לעשות ומאזנים את הטעמים ויודעים בדיוק המינון הנכון ואיך לעשות ומה, ואיך לשלב, או שלא. זה יכולת ש, שבן אדם, אני לא רוצה להגיד שלא נולד איתה, אבל זה חוש חזק שיש לה, לבן אדם. וזה תענוג כשיש אותו. ואז את בטוחה בעצמך. למה? כי את, יש לך את האיזון הנכון, וזה לא מאמץ. רק נשאר שתעשי את זה באהבה ולהיות אמינה, להשתמש בפרודוקטים הכי טובים, וגם מבחינת ניקיון ואמינות כאוכל, חייב להיות מוצר אמין. כי אם לא, זה מה זה, זה בכלל גורם סיכון, וגם גורם סיכון לרמה ולאיכות של האוכל שאת עושה.
טוב, אז לא נוכל לשחרר אותך בלי לשאול אותך מה קורה איתך ועם המסעדה עכשיו בימי הקורונה.
להגיד לך את האמת, עברתי תקופה ממש לא קלה, נפשית. הכניסה הזו לתקופה שאת לא מודעת איך נצא ממנה. כשאת אוהבת מה שאת עושה, את נאחזת ואת נדבקת ואת נלחמת. ואני עדיין בתקופה שאני לא מבטרת ואני נאחזת ואני אוהבת מה שאני עושה. ואני מקווה שזה יעבור לנו מהר ושנחזור למציאות השפויה שהייתה לנו. ושיעבור לכולנו בשלום ונצליח לשרוד. את האמת, המסעדנות זה עסק לא קל, זה עסק טוב, אני נפשית, גם כלכלית. את גם צריכה לעשות את המשחק הנכון ולשמור על העובדים שלך שהם לא אשמים שאת עוברת תקופה קשה כלכלית. באותו זמן, כאילו לשמור על עצמך, זה משחק וזה איזון מאוד קשה.
מאוד מאוד קשה.
כן, זה כבר נפתח, ועכשיו הולכים אחורה. אני לא מוכנה לוותר.
לא מוכנה לוותר, אז אתם פתוחים בינתיים. אתם פתוחים בינתיים ועושים מה שצריך. טוב, אז אנחנו מחזיקות אצבעות לימים יותר טובים.
ונבוא לאכול בהזדמנות קרובה.
נבוא לאכול, תרשמו לפניכם, כל המאזינים, פאטה. צריך להכיר את המאכל הזה, ותודה שסיפרת עליו. לונה זיירייק, ממסעדת לונה בנצרת. תודה, ימים טובים.
תודה לכם על ההזדמנות.
להתראות.
ביי, יום מקסים.
גם לך.
רונה, אנחנו מלוות את המאבק של המסעדנים, אני חושבת, לאורך כל התקופה הזאת, בצורה מאוד רציפה.
בהחלט.
אני חושבת להבין מה קורה. אני חושבת שגם קוראים, תראית, דרמות מעכשיו לעכשיו כל הזמן. ורצינו להמשיך לעקוב בעזרת השף חיים כהן.
שלום רב, חיים.
שלום וברכה.
תגיד, אז עכשיו אתה גם פרלמנטר?
לא, ממש לא, להפך. אני... את יודעת, הגעתי לאיזה נקודת סובה בעניין מבחינת הזמן, ואני צריך גם להתעסק בעסקים שלי ובעובדים שלי, אז אני קצת מרפא מהדבר הזה.
אבל העניין רק הולך ומחריף.
מחריף מעצם המחלה והבלגן, אבל יש, אני חייב להגיד, למרות הכאב הגדול שהתפרץ בהפגנה שראו את עשרות אלפי אנשים שהגיעו עם כאב מאוד גדול, יש איזושהי הרגשה או תחושה עם אופטימיות זהירה מאוד על שר אוצר חדש שהוא נחוש. לא יודע, יש איזו תחושה באוויר לשינוי, אני מקווה שאנחנו לא נתבדר עוד פעם, אבל זה המצב, את יודעת, זה אירוע של מדינת ישראל, זה לא אירוע של המסעדנים, ואני מקווה מאוד שאנחנו כולנו ביחד נצא מזה, בסוף.
תגיד, אבל כל התקנות האלה של הקורונה, זה בכלל משהו שאפשרי ליישום, זה משהו שנשמע לך הגיוני?
תראי, מה זה הגיוני? אם יש דבר אחד שאני לא מתעסק, אני לא מתווכח על עניין הקורונה, כי אני חושב שאני יודע עוד פחות מאלה שלא יודעים כלום. ויכול מאוד להיות, וגם אמרתי את זה, יכול מאוד להיות שעוד 3 שנים בדיעבד יגידו שזה היה שטות גמורה, ויכול להיות שגם יגידו, בוא נה, לא עשיתם מספיק.
אז אני לא יודע. אני מתייחס לזה כלכלית כרגע. כלכלית זאת סיטואציה לעסקים של רובם, זה בעצם צף סגירה. לרובם, כי...
לרובם?
כן, אני אגיד גם למה. יש, קודם כל יש את מדד הפחד. בואי נגיד שאני יכול עכשיו לחלק את המסעדה לחללים, ויהיה לי 20 פה ו-20 פה ו-30 פה ו-30 פה, וזה אחלה מספר לעבודה. אבל אנשים לא באים לשום מסעדה כמעט. אז זאת בעיה, ואני לא יכול להשאיר אף אחד שמפחד לצאת מהבית, חס וחלילה. אני גם פוחד על עצמי.
אז איפה, אז למה האופטימיות? לא שאני תוקפת אותה, לוואי ותמשיך איתה, אבל מאיפה היא באה?
האופטימיות היא כנראה קודם כל איזושהי מחלה אישית שלי. שאני בן אדם אופטימי ומסתכל תמיד על החצי המלא והחצי הטוב, וגם שואף אליו. זה אחד. שתיים, אני אומר בכל זאת, בשלושה וחצי חודשים האחרונים, לפני שנכנס השר קאץ לאוצר, לא היה פה אוצר באמת, והיה מגומגם, ויש הרבה מה להגיד, זאת אומרת, אי אפשר, אף אחד לא יוכל להתחמק מזה, שזה היה דיזסטר, כל ההתנהלות הכלכלית עד עכשיו. אבל, שוב, אני אומר, זה אירוע לא אישי, זה אירוע של המדינה, יש פה שר אוצר חדש שנחוש לעשות משהו, לתקן.
אתה נותן הזדמנות, אתה נותן הזדמנות.
אני ברור שאני נותן הזדמנות, אני בן אדם שנותן הזדמנות, אני מקווה לטוב, ואני חושב שצריכה להיות סולידריות וערבות הדדית, אני חושב שכולנו צריכים לעשות את הכל כדי שהמצב יחזור להיות טוב, ואני אומר, צריך לראות נקודתית, אחת הבעיות זה למשל במתווה החדש, שאומרים 20 בפנים ו-30 בחוץ במסעדות, לוקחים מסעדה של 600 מטר ולוקחים מסעדה של 100 מטר וזה אותו דבר. אז זה לא הגיוני, לא הגיוני. אז אני חושב שכל מגזר צריך לקבל את היחס הפרטני אליו. צריך לראות תיירות, לא תהיה תיירות כנראה עד שנה הבאה, כנראה. חתונות כנראה גם לא יהיו יותר מדי עד שנה הבאה במספרים שרווחים. אלה אנשים שצריך לקחת אותם ונטפל בהם במיידי לפיצוי לכל השנה. צריך לראות פרטני, לא עכשיו לזרוק איזה משפט באוויר, ועכשיו רצים ולראות איך עושים תיקונים. אנחנו גם צריכים ומקווים ורוצים וצריכים לדרוש את זה מהממשלה, לשמוע איזה תוכנית כלכלית, בריאותית, הולכת להיות בנובמבר, דצמבר, שיהיו פה שפעות בלי סוף. וכמו כל שנה שאין מספיק חיסונים, מה יהיה עם שפעת קורונה? האם יעשו איזה בית חולים שדה בקרוב היום, כדי שבנובמבר, דצמבר יהיה איך לקלוט אנשים? כי כל הזמן אומרים שהבתי חולים קורסים. ב-2013 נפטרו משפעת כ-900 איש וצעקו שהבתי חולים קורסים. אז מה יהיה השנה? גם קורונה וגם שפעת. צריך להסתכל קדימה, תוכניות קדימה, ולא כל הזמן להגיב בדיעבד למה שקורה.
כן, רק לך בצרפות.
תגיד רגע, חיים, מה קורה אצלך בעצם עם המסעדות? אתה סגרת את דיקסי?
אני כרגע סגרתי את דיקסי זמנית. אני עברתי המטבח, רק המטבח של הטקאווי עובד והשליחויות. תראי, דיקסי 650 מטר. אני לא יכול להכיל 20 איש. היום אני עושה ניסיון של הפרדת חללים. של החלל, זאת אומרת, אני לא אוהב להשתמש במילה, זה תמיד נשמע לא טוב, חלל.
חלל, כן.
כן, אני עושה הפרדה בתוך המסעדה, לחלק אותה לשלושה חללים.
מרחבים, מרחבים,
מרחבים, כן. תודה רבה, תודה. ונראה אם נסתכל על זה, אם זה הגיוני, ובסוף, מעל הכל, צריך לזכור ש... יש פה קורונה, ואנחנו צריכים לשמור על הבריאות שלנו ושל הציבור, ולא לחפש את הדרך איך לעקוף את ההנחיות. וההנחיות צריכות להיות הגיוניות. הבעיה היא שיש פה אנשים שאומרים ככה, ויש אנשים מתוך הרפואה שמתנגדים למשהו, אתה כבר לא יודע למי להאמין ולמה להאמין.
ריבוי קולות, כן.
גם
כן,
יש העניין פשוט. הזה שבאמת מסעדות, יש להם חלק מאוד משמעותי בחיים שלנו, אולי מבחינת נגיד אם נסתכל על דיקסי, אז אנשים בטח עשו שם דייטים, סגירת עסקאות, חגיגות, פריקת קולאול וקולוסטרול בשעות הקטנות של הלילה, אתה בטח יודע איך זה.
נכון.
ואיפה אנשים יחוו את כל הדברים האלה, זאת אומרת, אתה יודע, זה כנראה חוויות אנושיות שאנשים זקוקים להם.
אנשים זקוקים למסעדות ולמקומות בילוי האלה, וזקוקים למוזיקה בצורה בלתי רגילה, וזקוקים לתרבות, כי תרבות זה החיים שלנו. תראי, אני רוצה להגיד לך שחודש יוני, שנפתחו, אני רציתי להגיד נפתחו השמיים, נפתחו הרחובות, מה שנקרא, ואנשים באו למסעדות, זה היה אחד החודשים הטובים של המסעדות. אנשים נערו למסעדות. זה רק הראה את הצמה שיש לאנשים. אנשים צורכים, אנחנו צרכנים של תרבות, אנחנו רוצים את זה, צריכים את זה. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, וצריך להבין את זה, שזה לא, זה לא, לא פינוק. זה לא משהו, גם אם זה פינוק, זה לא שלילי. תמיד מסתכלים על זה כמשהו שלילי. לא, זה לא שלילי. יחד עם זאת, צריך לראות שאם המקומות האלה שלנו הם באמת בעייתיים, אבל באמת, לא שאחד אומר כן ואחד לא, ואחר כך לפי הסטטיסטיקה אנחנו רואים שבמסעדות נדבקו אולי הכי פחות 1.8%. אתם יודעים שהמרכז למחקר ומידע של הכנסת, שעשה מחקר לפני איזה שבוע, השבוע נדמה לי, התפרסם, שבמסעדות 1.8% הידבקות. היינו האחרונים בטבלה. אז יודעת, זה מתסכל המידע שאחד מוציא והשני אומר ככה והשלישי נגד. מצד שלישי, זה מה יש, ואנחנו ננצח.
טוב, תשמע, אז הדבקת אותנו קצת במחלה שלך, אני חייבת להגיד. יצאת כן. קצת
אופטימיות.
כן. כן. לא חשבנו שבא. שנצא ככה אופטימיות, ואנחנו מקוות באמת שזה מה שיהיה, ומחכות לימים טובים יותר. חיים כהן, תודה רבה.
תודה רבה, בריאות ואופטימיות.
אמן לכולנו, להתראות.
ביי
ביי.
שירי, אז נסיים עם קצת אופטימיות. נו, יאללה. נתנו לנו, לא ניקח.
כן, כן, טוב.
הגישו
לנו,
לא...
ברוחב לב הוגש לנו. אוקיי.
ברוחב לב הוגש לנו.
נמשיך עם חיים.
תודה רבה לכן עוז, לאירה וקסלר שהיו איתנו. תודה רבה לך, שירי כץ.
תודה רונה גרשון תלמי.
להתראות לימים טובים. לא עובדת בשביל אף אחד.